טוב, אנחנו נמשיך בסוגיה, ובבקשה, אנחנו במסכת ברכות, פרק ראשון, דף ט' עמוד א', ולאלה שלא היו בשיעורים הקודמים, אני רק רוצה להכניס אותם לעניין. אנחנו עוסקים בעניין של סיפור יציאת מצרים, ואיך היה היציאה ממצרים. יש כאן מחלוקת בין רבי אליעזר, בין רבי אלעזר, בן עזריה, ובין רבי עקיבא, לגבי מתי הייתה, אפשר לקרוא לזה גאולה, אם זה מבערב או הגאולה היא מבבוקר. וכבר עסקנו בסוגיה הזאת, ואנחנו כרגע עוסקים בנושא בנקודה מסוימת, ואני רוצה שנקרא ביחד ברשותכם את הגמרא. בקוף י' ג' כתוב באותיות, תראו. על מה נחלקו התנאים? על שעת חיפזון. כתוב שהמצרים, כתוב שהם, רק מביא כאן את הפסוק, כן, כתוב שהמצרים נחפזו להוציא את בני ישראל ממצרים. על השעה הזאת של החיפזון, שבני ישראל יצאו בחיפזון ממצרים, על השעה הזאת נחלקו כאן החכמים. על מה נחלקו? על שעת חיפזון. רבי אלעזר בן עזריה סבר, מהי חיפזון? חיפזון דמצרים. רבי עקיבא סבר, מהי חיפזון? חיפזון דישראל. תניא נמי אחי, הוצאך השם אלוקיך ממצרים לילה, וכי בלילה יצאו, ולא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא מלמד שהתחיל עליהם גאולה מבערב. עד כאן דברי הגמרא. אני רוצה להסביר את הפשט כאן, שאלה החיפזון של מי היה? האם בזמן מכת בכורות שהמצרים הוכו בחצות הלילה, האם הם נחפזו לבוא אל היהודים ואמרו להם, תצאו מהר מהר לפני שכולם מתים? האם יש חיפזון של המצרים שרצו לגרש את ישראל? ואם זה החיפזון של המצרים, מתי היה החיפזון? קיבלו את המכה. מתי הם קיבלו את המכה? בחצות הלילה. זה רבי אליעזר אלעזר בן עזריה אומר. רבי עקיבא אומר, לא. החיפזון היה של היהודים, של ישראל, שהם נחפזו לצאת מארץ מצרים מעצמם, לא בגלל שהמצרים זרזו אותם לצאת מארץ מצרים, אלא בבוקר, הגיע לפנות בוקר, ואז הם נזדרזו לצאת מארץ מצרים לפנות בוקר. זה הפשט כאן בגמרא. על זה מעמיק ומרחיב הרב זצ"ל. בואו נראה את הדברים של הרב. על מה נחלקו על שעת חיפזון? דרבי אלעזר בן עזריה סבר חיפזון דמצרים. ורבי עקיבא סבר חיפזון דישראל. מסביר כאן הרב רעיון מאוד עמוק ועקרוני לגבי יציאה מעבדות לחירות. כי החופש הפנימי תלוי בביטול העבדות. וביטול העבדות צריך להיות מצד מצרים, שהם גורמי העבדות בהחזיקם עצמם לאדונים להם. יש לנו הלכות שנוגעות לעבד ואדון. כל זמן שהאדון הוא אדון, העבד הוא עבד. מתי העבד מפסיק להיות עבד? שהאדון מוכר אותו, מבטר עליו, ואומר, הרי אני לא האדון שלך. לפי חוקי העבדות, העבד לא יוצא מעצמו מידי בעלותו של האדון. בשביל להיות משוחרר, אתה צריך את הסכמת האדון. זה ברמה של ההלכות בין אדון לעבד. אותו דבר גם כאן. הוא אומר, אנחנו היינו עבדים בידי המצרים מאות שנים. המהפך שחל באותו רגע שהמצרים אמרו, גמרנו, אנחנו לא האדונים שלכם. מרגע זה אתם חופשיים. זה קצת מזכיר לי, דרך אגב, את הקמת המדינה. שהיו כאלה שגרסו שבועת, את שלושת השבועות וכל הדברים האלה, שאסור לצאת מידי אומות העולם, יש שיעבוד אומות העולם בכוח ודברים כאלה. צריך איזה אישור מאומות העולם שהן משחררות אותנו מעבדות של 2000 שנות גלות. אז באמת, כשהיה הצהרת בלפור וחוזה סן רמו, מלחמת העולם הראשונה, והייתה שם הסכמה של אומות העולם למנדט, מנדט, מה זה מנדט? להקמת מדינת ישראל, אבל עד שיקימו את המדינה, אז יהיה זמן קצוב לבריטים שיהיה להם מנדט לארץ ישראל, לשמור לנו שתקום בהמשך הדרך את המדינה. נכון, אומות העולם אמרו כביכול, אנחנו עד היום האדונים שלכם, מרגע זה יש לנו הסכמה שתהיו עצמאים ותקימו מדינה כאן בארץ ישראל. הצהרת בלפור המפורסמת וחוזה סן רמו המפורסם. גם עצרת האום שהקימו את המדינה, עצרת האום היא נתנה לנו, שחררה אותנו מהגלות, הצביעה את ההצבעה המפורסמת, שבה היה רוב להקמת מדינת ישראל בשעתו. זה מזכיר למה שהוא אומר כאן, שבשביל לצאת ממצרים, היו צריכים שיהיה חיפזון של המצרים, של האדונים, שהם יגידו, אוקיי, אתם כבר לא עבדים, אתם משוחררים, אתם יכולים ללכת הביתה, ללכת לארץ ישראל. אז זה הדעה אחת כמובן. בואו נראה את הדעה השנייה. או נרחיב כזה. ובחיפזון שלהם, של המצרים, שהם היו האדונים, והכרתם שאין ראוי שיהיו ישראל עבדים, בזה התחיל ביטול העבדות והתנוצץ החופש הפנימי, כמו שאמרנו דוגמה לדור המודרני, בזה שנתנו לנו את הרישיון, בזה שנתנו לנו את האפשרות, בזה שאמרו אתם יותר לא עבדים שלנו, אתם יכולים לקחת עצמאות, עדיין לא הייתה עצמאות, אבל יכולים לקחת עצמאות, בזה התחילה העבדות להתבטל במצרים. ורבי עקיבא סבר חיפזון די ישראל, שמורה על החופש החיצוני ללכת קוממיות לא מצד הגויים, אלא אנחנו לוקחים את גורלנו בידינו, אנחנו עצמאים, לא בגלל שהגויים נותנים לנו רשות, אלא בגלל שאנחנו רוצים להיות עצמאים, ללכת קוממיות ולעשות גדולות ונצורות להיטיב בעולם, שעל זה צריך פעולתה של ישראל והכרתם את יתרונם ותעודתם לפעול על זולתם בעולם. רבי עקיבא אומר, החיפזון של ישראל, קחו יוזמה, קחו את עצמכם בידיים, תצאו ממצרים. זה מה שרבי עקיבא אומר. אז זה החיפזון של ישראל. אבל מה זה נוגע לימים שלנו? אמרנו, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יוצא ממצרים. גם בדור הזה אנחנו יכולים ללמוד מיציאת מצרים לגבי תהליכים של יציאה מעבדות לחירות, גם בדור הזה. ומה זה דומה? הוא אומר, בדור הזה זה דומה, לפי הרבה זה צל כמה. הוא אומר, רוצה להגיד, שכשאתה יוצא מעבדות לחירות, זה לא מספיק לצאת מעבדות לחירות. אתה יש לו את השאלה, למה? בשביל מה אתה יוצא מעבדות לחירות? מה התעודה שלך? או מה הייעוד שלך? מהי המטרה שלך לצאת מעבדות לחירות? וכאן אני רוצה לחזור על דברים שאמרנו הרבה הרבה פעמים. בשביל מה הקמנו את מדינת ישראל? מי יודע ירים את היד? בבקשה. בית לעם היהודי. יפה מאוד. מי עוד חושב ככה? בית לעם היהודי. אז אני יודע לך חגיגית, זה לא נכון. נכון שאלה שהקימו את המדינה, התנועה הציונית, היא אמרה מה שאתה אמרת. בית לעם היהודי. היו כאלה שהקפידו להגיד מקלט לעם היהודי. יש בית, יש מקלט. אתה יודע, מרתף תמיד יש מקלט. למה המקלט? העם היהודי סובל, סבל רב בגלות, הוא צריך פתרון לסבל שלו. איפה? יהיה לו בית, שם הוא לא יסבול. נכון או לא? אה? עכשיו אני אשאל אותך, אתה נשוי כבר? אה? אז תשאל את עצמך, בשביל מה אתה רוצה להתחתן? תגיד את האמת, בשביל בית או לא בשביל בית? לא חשבת על זה. הגיע הזמן שתחשוב קצת. יש כאלה אומרים, אני אתחתן, שיהיה לי מה? יהיה לי בית, כל הזמן בפנימיה, כמכון מיר, נעמס לי כבר. אני רוצה חדר עצמאי, אני רוצה לחיות לבד. יהיה לי בית, הוא צודק האדם הזה? הוא צודק. זה מזכיר לי תורי, זיכרונה לברכה, שכשאני עשיתי את התשובה וכל הדברים האלה, הם קצת היו בשוק כזה, מה קרה לבן שהם. אז היו לנו שיחות, אמרו לי, מה שאני, לא אכפת לנו, תעשה מה שאתה רוצה. דבר אחד אנחנו רוצים, שיהיה לך בית ופרנסה, שני דברים. בית ופרנסה. היתר כבר לא מעניין אותם. הדור של הוריי, זיכרונה לברכה, דור אשר באמת חתר להקים בית. לא רק ברמה הגלובלית, הלאומית, שיהיה בית לעם היהודי. הם רצו גם הם בעצמם. אז היום אתה קונה בית באנשים במשכנתה פה, פעם זה היה דבר כזה. להגיע לבית זה היה מטרת חיים. היו גרים בסחירות, אנשים גרו בתנאים קשים מאוד. והוריי לא, גם חיו בתנאים מאוד קשים. המטרה שלהם היה להגיע, שיהיה להם בית, בית משלהם, לא איזה בסחירות באיזה אצל מישהו. וכמובן שיהיה להם פרנסה מסודרת, זה שני הדברים. אז זה המטרה של הדור של הוריי, וגם הדור הזה באיזה מידה. אנשים אומרים, שמה יש לנו מדינה? שיהיה לנו בית. אבל זה לא הייעוד של העם היהודי, לבנות בית. כי בית יכול להיות גם בקנדה, יכול להיות בית. היום שמעתי מוכרים בתים גם בקנדה. אז יש כאלה שחיים בארץ, וקנו בתים בקנדה. אני יודע, נכסי זה לא ניידה, כן. בשביל זה לא הקמנו את המדינה, בשביל שיהיה לנו בית ובשביל לאכול ולשתות. זאת היא טעות. כי אם בשביל שיהיה לנו בית ולאכול ולשתות, אתה יכול לעשות את זה בכל מקום בעולם. יהיה לך בית, תאכל ותשתה. לפעמים במדינה יותר מסוכן לחיות מאשר בארצות אחרות, שם אתה יותר חופשי. למרות שגם היום בעולם מסוכן בגלל הטרור, בכל מקום בעולם מסוכן. אבל לפעמים, אנשים גרים עם אחרי דלתות וסורגים ושוטרים וכל מיני דברים כאלה. זה מה שהרב כותב. המטרה של עם ישראל זה לא רק לצאת מעבדות לחירות. אתה יוצא מעבדות לחירות למטרה יותר אצילית, יותר נעלה, יותר גבוהה, להיות אור לעולם. למלות את הייעוד הקוסמופוליטי שלנו, העולמי שלנו. להיטיב לעולם, להיר לעולם, יהיה ברכה, נאמר לאברהם אבינו. זה אומר רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, זה שהמצרים נתנו לנו רשות, אומר, אתם כבר לא עבדים, אתם יכולים ללכת לארץ ישראל, זה לא מספיק. זה שנתנו לנו אומות העולם את הרשות לבוא לארץ ישראל, זה לא מספיק. אלא אנחנו באנו לארץ ישראל לבנות ולהיבנות בה, לא רק מבחינת בתים ופרנסה והדברים האלה. אלא לבנות ולהיבנות בשביל למלות את הייעוד ההיסטורי שלנו, העולמי שלנו, שהוא סיפור ארוך של אלפי שנים. הוא לא מתחיל מהשיעור הזה, הוא מתחיל מאותו דבר אדם שעומד להתחתן. מישהו כאן עומד להתחתן, הוא מעוניין להתחתן, משהו כזה, ירים את היד. אף אחד רק אתה רוצה להתחתן. מי עוד רוצה להתחתן? לא, אתה זה, תרים את היד גדול שיראו אותך. למה? למה? זה חשוב הלמה הזה. אוח, כמה זה חשוב. בכל יסוד, כל מעשה עומדת המחשבה, צריך לדעת. המחשבה היא תחילת המעשה. היא גם סוף המעשה. זאת אומרת, היא עומד ביסוד המעשה, המחשבה, סוף מעשה, ומחשבה תחילה. אז מה שאתה חושב בתחילה, זה מה שיהיה בסוף. לפחות סיכוי שיהיה בסוף. אבל אם אתה לא חושב, ודאי שלא יגיע לשום דבר. אז מקימים בית בישראל, מקימים את הבית הלאומי של ישראל, בשביל שותפינו הבית הפרטי נשמות טובות. זה המטרה. פרו ורבו זה לא רק בשביל שיהיה לך ילדים בכיף, ואתה נהנה מהם וכל הדברים האלה, כמו שיש אנשים חושבים, קצת אגואיסטים, אומרים, אני רוצה שיהיה לי ילדים. למה? כיף לגדל ילדים. אז כיף לגדל ילדים, זאת אומרת שאתה אגואיסט. אתה עושה את זה בשביל הכיף שלך. ותו לא. אדם שחי רק בשביל עצמו, הוא אנוכי, הוא אגואיסט, הוא אינטרסנט, הוא גם סובל הרבה מאוד. וגם אשתו אומר, אני חייב בשביל לעשות לך כיף. אני אראה לך, חביבי, איזה כיף. וואי, מסכן. כל מה נותנת לו הרגשה שהוא חי בשבילה, ולא שהיא חיה בשבילו. מסכן, כל מי שעבדת אותו. למה? היא פגועה. היא אומרת, מה זה? אתה מנצל אותי? אני אנצל אותך? מתחילים אחד לנצל את השני. לא נעים הסיפור הזה. נכון שזה לא נעים? יש כאן בדרכם הניסויים. אתה לא קמת בית בשביל הכיף, אלא בשביל להביא נשמות טובות לעולם, שיעירו את העולם. אם אתה לא מצליח כל כך, אז הילדים שלך, אם לא הילדים הנכדים ולא הנכדים הנינים, או העם שלך. זה האמת. מה זה בן אדם? זה נשמה. אתה נולדת, באת, הקמת, בשביל הנשמות הטובות האלה. שצריכות להתגלות, הופיע דרכך ודרך אשתך. אותו דבר העם היהודי. הקמנו בית בשביל הנשמה של העם היהודי, שמתגלה בבית היהודי. נשמת האומה, שהיא באה להעיר לעולם. זה מובן הרעיון. אז זה מה שאומר הרב, חיפזון זה ישראל, שאנחנו תופסים יוזמה, לא שדוחפים אותנו מהגלות, ואומרים, אתם כבר לא עבדים, תעשו מה שאתם רוצים. חיפזון זה ישראל, זאת אומרת, שאנחנו תופסים יוזמה, ואומרים, אנחנו רוצים לצאת מהחשיכה הזאת, מהגלות הזאת, ולהקים כאן בית חופשי, כמו מדינה חופשית, למלות את התעודה שלנו, את הייעוד הלאומי, ההיסטורי של העם היהודי. ודרך אגב, זה הדבר מאוד חסר בדור שלנו. אני קודם כל נראה את זה באותיות, נגיד לכם, במה זה מתבטא בדור שלנו החיסרון הזה? בוא נראה. ורבי עקיבא סבר, חיפזון די ישראל, שמורה על החופש החיצוני ללכת קוממיות, ולעשות גדולות ונצורות להיטיב בעולם. ללכת קוממיות לארצנו בשתי קומות, הקומה הפיזית והקומה הרוחנית, באיזה מטרה? להיטיב לעולם. להיטיב לעולם. ובעולם. שעל זה צריך פעולתם של ישראל והכרתם את יתרונם. יתרונם הכוונה היא מה ההבדל בינינו ובין אומות העולם. ותעודתם, התעודה מלשון ייעוד, מה התעודה שלנו? מה התכלית שלנו? האדם שחי בלי תכלית הוא אדם שהוא טועה בדרכי החיים, זה נקרא. אדם שאתה שואל אותו בשביל מה אתה חי, מה הכיוון שלך, והוא לא יודע לתת לך תשובה, הוא לא יודע לעצמו תשובה. אז זה אדם שבאמת אין לו כוח ואין לו רוח, ואין לו כיוון, והוא לא ידע מה הוא עושה כאן. אז זה מה שהוא אומר, תעודה, אבל זה ברמה הלאומית גם. שחברה חיה, אנושית, בלי תעודה, בלי מחשבה, בלי ייעוד, חיה מיד אל הפה, מהיום למחר, זה חיים לא כל כך פשוטים, החיים האלה. חיים די קשים. אולי ברגע, כל היום, כי מחר תמות, אתה חושב שאתה מנצל את הרגע. אבל מצד האמת זה חיים מסובכים מאוד. שעל זה צריך פעולתם של ישראל והכרתם את יתרונם ותעודתם לפעול על זולתם בעולם. דהיינו להשפיע על זולתם בעולם. העם היהודי הוא עם משפיע. זה מהות העם היהודי. משפיע הערכים, משפיע היראה, משפיע הצדק, משפיע הטוב. לכן דרך אגב אנחנו קוראים לנו שמים. ראיתי אצל העמק דבר, אומר, מה זה שם? כתוב שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר בעל העמק דבר, הרב הנציב מוולוז'ין, כן, זכר צדיק לברכה, אומר שהעניין של שמיים וארץ, שני הדברים האלה, מרמזים לנו כיצד בנוי העולם, שהמילה שמיים, השורש שלה זה שם, ושם זה משפיע, משפיע. ארץ זה מושפע. כאילו כל העולם בנוי כמו זכר ונקבה. זכר זה מבחינת משפיע, ונקבה מבחינת מושפע, מקבלת את ההשפעה. שמיים זה המשפיעים, וארץ אלה המושפעים. ככה, כמובן, הכל מחובר, הכל מתחבר, זה דבר אחד. אז אומר הרב הנדיר, הרב נציב, כן, ולא למטרו. מכאן העניין של אנחנו שמים. שמיים זה לשון שם בלשון רבים. שם יוד מם זה לשון רבים. וזה מכאן היסוד שנקרא, אולי שמעתם את הביטוי המשונה הזה, אנטי שמי. אנטי מה? שמי נגד היהודים. אנטי שמי זה נגד היהודים. נגד השפעת היהודים. אם שם זה מבטא השפעה, נגד, שם זה גם נשמה, לשון השורת של מילה נשמה, זה שם. אם העניין של שם זה השפעה על העולם, כמו שהיה בן של נוח, קראו לו שם, בישכון בעלי שם, שכינה בעלי שם. שנאת היהודים היא שנאת ההשפעה של היהודים על העולם. לכן זה נקרא אנטי-שמי, אנטי-שמי. זה מהותו של העם היהודי בעצם. כמו שהרב כותב כאן, הרב כותב שמהותו של העם היהודי זה להשפיע על העולם. העם היהודי הוא מבחינת אור לעולם. הנשמה היא מבחינת נר, כי נר השם נשמת אדם. נשמת האדם ונר אלוקים שמאיר לעולם. לכן אנחנו מביאים נשמות טוב לעולם, אנחנו בעצם מביאים אור לעולם, מביאים ילדים. לכן אישה שהיא מברכת על הנרות לפני שבת, יש תפילה מיוחדת להביא ילדים טובים לעולם. שילמדו תורה ויעירו לעולם ויתאימו לעולם, כי הנר הוא מבטא נשמה, עניין של נשמה, כי נר השם נשמת אדם. על זה אנחנו מתפללים הדבר. אם כן, זה מדינת ישראל. קמנו כאן לעצמאות בגלל להעיר לעולם, להתאים לעולם, להשפיע לעולם. אבל כשמאבדים את התעודה, יש בעיה. מישהו כאן איבד את התעודה שלו פעם, תעודת הבגרות? אין עבודה, אין תעודה, אין עבודה. אין תעודה, אין כיוון. גם ברמה האישית, אני אומר. אדם אין לו כיוון, אין לו תעודה, ואין לו ייעוד, והוא חי בהם מתוך מה שנקרא אנרציה. הוא נולד, בעל כוחך אתה נולד, בעל כוחך אתה מת, הכל בעל כוחך, בעל כוחך. זאת אומרת, אין לך מטרה, אין לך יד, אין לך בחירה. אז אדם כזה באמת קשה לו, קשה יום. יום, יום קשה לו, כי הוא לא יודע בשביל מה לקום בכלל. הוא קם, בשביל מה אני כאן, לא יודע למה אני עושה כאן. זה ברמה האישית, ברמה הלאומית, שזה בדיוק התקופה שלנו. הגענו להקים בית, הקמנו את הבית הלאומי. עכשיו נשאל, בשביל מה הבית הזה? מתחילה להישאל השאלה. ואולי נחבר את זה להתנתקות הזאת. ההתנתקות זה בדיוק העניין הזה. באים אנשים אומרים, בואו נתנתק. ממה נתנתק? נתנתק מארץ ישראל, מה אתם אומרים? הדרום. נתנתק מירושלים, מה אתם אומרים? הדרום. נתנתק מהתורה, מה אתם אומרים? הדרום. נתנתק מיהדות, מעם, להתנתק. הייתי מאמר של הרב סויטאו בעניין הזה, הוא אומר שההתנתקות זה דת. דת ההתנתקות הוא קורא. המטרה היא להתנתק. אבל כל המציאות הזאת היא תוליד תנועה הפוכה בדיוק. וכיצד היא תוליד תנועה הפוכה? במצב כזה של פירוד, התנתקות זה פירוד, אלמא דפירודה. אתה מתפרד מהכל, מתפרד מזה, מתפרד מהמשפחה לפעמים, מהילדים, מהכל, מפירוד. וזה נהפך ללוגו. ההתנתקות זה כבר נהפך לסיסמה. זה דבר שמישהו, אני פעם אמרתי איזה מישהו שאני נגד ההתנתקות, הוא אומר, תגיד, אתה נורמלי? מה, מה אני אקיד את הכאלה? מה? באמת יכול להיות דבר כזה? המטרה הזאת עובדת, עובדת 24 שעות כל הזמן, עובדים, עובדים. יש כמה ביטויים שחוברים עליהם, לא שמתי לב, הרבה מאוד פעם. כל דבר ודבר חוברים עליהם. הכיבוש משחית.
פעם.
הכיבוש משחית. הכיבוש משחית. הכיבוש. איזה כיבוש? מה הכיבוש? שטיפת מוח כל הזמן. עכשיו רואים באמת איך זה משחית. אבל הכלל הוא כזה, לומדים מההפוך. אין לך לימוד יותר טוב שאתה לומד מההפוך. מהרע אתה לומד על הטוב. מההתנתקות אתה לומד על הצורך בהתחברות. אבל בגדול, אתה לומד את זה לא בתיאוריה, אתה לומד את זה למעשה. מי שהיה בכפר מימון אולי חש מעט מאוד מה ההתנתקות עשתה לאנשים, איזו התחברות הייתה להם. גדולה מבחינת התרוממות הרוח ותחושת ההתחברות איש לרעהו ולחיילים המסכנים והאומללים שעמדו שם מנותקים במצב של התנתקות רגשית ממש, ממש התנתקות רגשית הדבר הכי גרוע שיכול להיות לאדם שהוא מתנתק מעצמו מהרגשות שלו אין לו רגשות הוא נהפך לאדם חסר רגשות ההתנתקות עד כדי כאן. כל זה יוליד את ההתחברות, ובגדול, ומרצון. לא אצל האנשים הדתיים וכל זה, זה פשיטה. דבר את האנשים המתנתקים. אתן דוגמה, לפעמים באים, אפילו כאן מכון מאיר, תלמידים שבאים מבתים הרוסים. זה היה בתים שהתגרשו והתפרקו ונעלמו וכל זה. ולא פעם שואלים אותי בשידוך בדברים כאלה, תגיד, סיכון להתחתן עם ילד שראה משפחה מתפרקת או משהו כזה, זה לא כל כך סימפטי, לא כל כך נעים הדבר הזה. אני אמרתי, תדעו לכם, הבתים הכי טובים במכון מאיר יצאו מבתים שהתפרקו. למה? הם ראו, למדו בדרך הקשה, מהשלילה איך לחיות נכון בתוך בית. אני לא מסלם 100% תמיד. אבל אין לך לימוד יותר אמיתי וחזק מההפך. כמו שאומר המהר"ל מפראג. מי שהיה בגלות יודע מה זה גאולה. מי שהיה באושוויץ יודע מה זה מדינת ישראל, מה זה עצמאות מדינית כאן בארץ. מי שלא היה שם לא מבין את זה, לא קולט את זה. מי שלא היה חולה לא יודע מה זה בריאות באמת. רק מי שהיה באמת חולה אומר, אוה, אני כל כך מעריך את הבריאות. מי שלא היה אף פעם בחושך, לא יודע מה זה אור, באמת. רק מי שהיה בחושך יודע מה, כך אומר המהר"ל מפראג. הלימוד מההפך הוא הלימוד הכי גדול. מי שלא היה בהתנתקות, הוא לא מעריך את ההתחברות. רק דור שהיה איך אומרים, בסיסמת ההתנתקות, הוא ירוץ להתחברות, וההתחברות לארץ, וההתחברות לתורה, וההתחברות לעם, וההתחברות לעולם, והתחברות לכל דבר, לאהוב, דור האהבה. דור שיש בו התנתקות, אין בו אהבה. אני לא יודע למה הבחורים שם צעקו, כולו איזה, בגוש קטיף, צעקו משהו עם אהבה, אני לא אומר לכם, מישהו היה שם, מה צעקו שם?
חייל?
חייל שוטר אני מה? אוהב אותך.
אוהבים את צהל.
אוהבים את צהל. מה? אתה נורמלי. איפה שמעת את המילה אהבה? בדיסקוטקים. שם היה דיסקוטק? לא. אוהבים. באמת אוהבים. זה נראה בדור, אומרים, אלמא דה פירוד, הפירוד זה אנטי האהבה. זה דור שחסר אהבה יותר מכל. אני לא מדבר על אהבת בשרים, זה לא, לא הנושא. אהבת הבריאות, אהבת העם שלך, אהבת כל דבר. במקום שיש פירוד אין אהבה. זה צריך לדעת. אז לכן הרב אומר מה שהוא אומר. אנחנו באנו כאן לארץ לאהוב, להתחבר, להתחבר בשביל לחבר. לחבר את העולם כולו לאותם ערכים, לאותה אמונה, לאותם דברים גדולים שאנחנו כבר אלפי שנים זקים בה. זה מובן. שאלות עד לכאן, רבותיי. נגמרו לכם השאלות. איי, איי, איי. כן, בבקשה. לא הבנתי את שאלתך. לא, זה עניין של אמונה. מה זה מאמין? מה זה אדם מאמין? אתה דתי? אתה מאמין? במה אתה מאמין? רגע, מה אתה? אני שואל אותך שאלה, אתה עונה לי בשאלה. תן לי שואל אותך שאלה. אני רוצה, יש כאן מישהו אולי דתי לרפואה כאן? אתה עם גוש כתיף, אולי אתה דתי, איפה היא הכיתה? מה זה אמונה? אנחנו דתיים, לפעמים האמונה היא חבויה בתוכנו, אנחנו לא יודעים בדיוק במה הכוונה שאומרים אמונה. אדם שמאמין הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. והוא מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא הבורא. הוא היוצר, הוא הבורא, איך אומרים? הוא עושה את הכל. הכל שלו, הכל מבין. והכל זה גילוי רצון השם. גם מה שלא נראה בעיניך לפעמים, לא משהו הסיבה הזאת או אחר נראה. זה לא מבטל את רצון הבורא. מלכותו בכל משלה. ומלכותו של הקדוש ברוך הוא היא טובה. מלך טוב, מלך רוצה את טובתנו. לפעמים הדרך אל הטוב היא באמת מסובכת, היא קשה, ירידה לצורך עלייה. לכן אומרים שהמשיח ייוולד בתשעה באב, אולי בתשעה באב. שיא הירידה, התחלת העלייה. אתה מבין למה אני אומר את זה? למרות שזה נראה דברים כאלה ואחרים, אבל צריך לדעת, בתוך זה חבוי תהליך הגאולה של עם ישראל. בתוך הסתר פנים נמצא עניין של הארת פנים. כל תהליך שמתפתח, מתחילה הוא נסתר, הוא מחשבתי, הוא רעיוני, וכו'. אחר כך הוא הולך ומתגלה, הולך ומתפתח. אותו דבר גם היום. מה שנראה בעינינו כאילו התרחקות, זה לא התרחקות. מצד האמת, בפנים פנימיות של הדבר הזה מסתתר הגרעין החיובי. כי הדור ש... אולי הדור שלנו כבר, אולי הדור הבא, זה לא משנה. בוודאי, 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 יהיה תהליך הפוך של התחברות. התחברות להכל, כל מה שמהיום מתנתקים, הוא מתנתקים, והתחברו. זה מובן. זה לא אומר את זה כשפיפת מוח. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאלוקים עושה את הכל לטובה.
השאלה היא, אולי אנחנו גם איתו, אולי באמת, אני שואל, אולי באמת לא רואים, אולי...
לא, אני בדקתי, דרך אתה לא יודע, אין לך קשרים. יש לי מכשיר מיוחד אם אנחנו ראויים או לא. הנה, אתה רואה, זה כתוב. הגאולה תבוא בדור שכולו זכאי או כולו חייב, הדור הזה כולו זכאי. כתוב כאן, אני תסתכל. שאלו אותי איך הוא כולו זכאי. שאלו, נו. הרי לא רואים את זה. יש אנשים שמתנהגים לא יפה, למה אתה משהו לא זכאי? לא, הוא באמת זכאי. אסור לנו לראות את הדור שלנו כדור נפרד מהדורות שהיו ומהדורות שיהיו. הסבל שהעם היהודי עבר בדורות האחרונים הוא כל כך גדול. השואה והגלות והצרות, כל הדברים האלה. כל סבל עומד לזכותנו, לזכות הדורות. זה צריך לדעת. בוודאי, אם היו שואלים אותי אם מגיע לעם ישראל להיגאל אחרי כל מה שהוא עבר, שאלו אותי. מגיע לו, בריבוע מגיע לו. ודאי וודאי. אנחנו רק צריכים לאמץ זכות. זה דור שעבר שבעה מדורי גיהנום. אנחנו כבר הדור השני אחרי זה. ודאי שמגיע לנו להיגאל. לא רק בגלל הדבר הזה מגיע לנו להיגאל. לכן לא נקטרג על הדור הזה. רק נלמד על הזכות. איך אתה שורד כיהודי למרות כל מה שאנחנו עושים. איך ילד עברי כאן בארץ ישראל שלא מקבל לא חינוך דתי ולא רחוק מתורה וכל הדברים האלה, איך הוא שורד כיהודי? זה כבר דבר גדול. ישרוד במציאות כזה. זה מלמד זכות על המשך. כמו רבי יהודה הלוי שהוא אומר שלהישאר יהודי עם כל הלחצים שמפעילים על העם היהודי, ולחצים גדולים עוד, 2,000 שנה, זה כבר מעלה גדולה. זה כבר זכות אדירה לאותו יהודי שישראל. כבר מילה אחת אומר אני מתנצר חס ושלום וגמר. מילה אחת הוא פותר את כל הבעיה שלו, ולא עשו את זה. עשו, אבל אלה ששרדו לא עשו את זה. עוד שאלות, רבותיי. כן. זה לא עניין של שיטה. הוא אומר, הגאולה, ברגע שנתנו רשות למצרים, רשות ליהודים לצאת, התחילה הגאולה. גם רבי עקיבא מודה בזה. אבל הוא אומר, זה לא הגאולה בשלמותה. הגאולה בשלמותה, כשאנחנו לוקחים את גורלנו בידינו, לא בגלל שהאומות העולם נותנים לנו רשות, אלא בגלל שאנחנו לוקחים את היוזמה, ואנחנו בונים כאן מדינה לתפארת, להבדל ביניהם. אתה ודאי, שניהם אומרים שזה גאולה. אבל שאלה, מאיזה נקודה אתה רואה את הגאולה בשלמותה? מי שאומר שזה עניין של המצרים שנתנו חיפזון שלהם, כאילו אומר, הנה, זה ההתחלה. רבי עקיבא אומר, לא, צריך גם לקחת, זה מתאים לו גם, כשהוא הרי לקח יוזמה ולימד תורה ברבים, מרד בר כוכבא, כל הדברים האלה, שהוא היה אדם, איך אומרים, אקטיביסט, ולא היה פסיבי בגאולה אז, בתקופת שהוא חי. טוב, נראה את ההמשך. ובאשר שלמות תכלית הגאולה, אינה סילוק העבדות לבד, כמו שראינו. זה שאתה לא עבד זה לא מספיק, זה לא גאולה שלמה. כי אם החירות בפועל והרחבת החיים בדגלה של תורה בעולם, על כן מה שנאמר הוציאך השם אלוקיך מצרים לילה ולא ביום, מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, ברגע שהמצרים נתנו להם רשות לצאת. שרק התחלה נקראת גאולת הערב, התחלת הגאולה, לערך התכלית הנשגבה של גמר הגאולה ביד רמה שזה ביום. למען ידעו כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים אלוקי ישראל, שזה ביום. אמנם נחלקו הגאולות לשתיים, כמו שאמר, גאולת הערב וגאולת היום, מפני שהיו עתידים לחזור ולהשתעבד אחרי יציאת מצרים, הורה שלא יבוא עליהם השעבוד כי אם להפסיק פעולתם על זולתם. אבל רוממות נפשם ויתרונם העצמי שזכו בה בגאולת הערב, דבר זה קיים לעד ולא יסור מהם, כי לי בני ישראל עבדים. ועל כן חובת סיפור יציאת מצרים העיקרי הוא דווקא בלילה. זאת אומרת, בלילה אנחנו יצאנו מעבדות לחירות. ביום מימשנו את הזה על ידי זה שאנחנו מאירים לעולם. כיוון שאחרי יציאת מצרים הייתה ירידה גדולה, וגם לאן שהגענו, אז הוא אומר, החובה להזכיר יציאת מצרים דווקא מתי? בתחילת הגאולה, בערב. לכן ליל הסדר מתי הוא מתקיים? ביום ובלילה. בלילה, בגלל הגאולה ההתחלתית הזאת, אנחנו עושים את ליל הסדר בלילה. להורות על תוקף ערך גאולת הערב, והכתוב דייק, הוציאך השם, אלוקיך ממצרים לילה, אבל ביד רמה ביום. כן, בבקשה.
אז המחלוקת לא תמוי אתה מבובב. הם אומרים, זה לא אומר ש חיפזון המצרים בא ולא היה חיפזון לישראל, ולישראל קיבל חיפזון ולא קיבלו חיפזון למצרים, אלא לשניהם היו חיפה זו,
כן.
אבל והם מסכימים על זה.
כן,
בדיוק.
שניהם מסכימים למציאות. שניהם חלוקים בפרשנות. למציאות, ודאי, זאת אומרת, זה שהמצרים נכפזו לגרש אותם במכת בכורות כבר בלילה, זה לא, רבי עקיבא לא מכחיש את זה. וזה שהם יצאו ביום...
אבל העניין חיפזון זה... העניין של חיפזון, גם כתוב שכי בחיפזון יצא כאן ממצרים, זאת אומרת שישראל...
הפרשנות על איזה חיפזון? האם השני המאחים, גם פה היה חיפזון וגם פה היה חיפזון.
אז המחלוק הבא, למי בא החיפזון?
זה היה מצד מי בא החיפזון. האם זה מצד המצרים, הפרשנות. אם דובר על חיפזון של מצרים, אז זה מצד זה שהמצרים נתנו להם רשות לצאת. ישראל היו פסיביים, לא עשו שום דבר, הם רק קיבלו רישיון. והם נכפזו להוציא אותם מצרים. זה חיפזון הערב, שהוא אומר שזה קיים כל הזמן. זה שמאז המצרים אמרו, עבדים אתם, השם אומר, עבדים אתם להשם ולא עבדים לעבדים, כן? הדבר הזה הוצבע בנו ביציאת מצרים. אנחנו כבר לא עבדים למין האנושי. אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא, לרצון השם. זה הוצבע. והחיפזון השני, שהוא אומר, זה כוונה היא של רבי עקיבא, זה שאנחנו עצמאים לא צריכים את הרישיון של הגויים. אנחנו בעצמנו מממשים את ה... את המהות שלנו כמהירים לעולם, משפיעים לעולם. זה רק פרשנות של החיפזון. טוב רבותיי, נסתפק בזה לילה.